אנחנו צריכים לרבותיי להתפלל לרפואת הרב אריה יהודה שכטר בן חיה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ויקום מחוליו ויחזור לאיתנו כבתהילה ירצו. ובכן, אנחנו עדיין בנושא של הכנות ליום שבת קודש, ו ההלכות שאנחנו אומרים הן שייכות, כי שאלו אותי, בין אנשים ובין נשים. אחד הדברים החשובים שצריך האדם לעשות בהכנות לשבת, לומר בפה לכבוד שבת קודש. העיקר זה ביום שישי, או ביום חמישי בלילה, זאת אומרת ליל שישי. אבל הנה כן האמת, כדור הפוסקים, שאם הוא קונה כבר, למשל מראשית השבוע, מוצא איזה דבר, הוא קונה אותו בשביל שבת, יאמר לכבוד שבת קודש. והראיה מהגמרא, הגמרא אומרת שהיה מידה של שמאי והלל. שמאי הזקן היה קורא בהמה נאה, טובה, היה אומר כבר ביום ראשון, זו לכבוד שבת. למחרת היה מוצא נאה ממנה, את זאת היה מעביר לחול, והשנייה יותר טובה לשבת, וכן היה מנהגו. אבל הלל, הגמרא אומרת לא כך, היה קונה לכבוד שבת ביום שישי או ביום חמישי, ואז היה אומר לכבוד שבת קודש. השאלה הביא את זה במסכת שבת, וכתב שיזהר האדם בטוב מאוד בשביל תיקון נשמתו, לומר בכל דבר, אפילו שהוא מסדר את הבית, או נגיד האישה מנקה, או שוטפים את הכלים, או פורסים מרבדים מיוחדים לשבת, לפני ששמים אומרים לכבוד שבת. נכון משה? משה נזהר בזה. אז למשל, הולך לקנות סוכריות, אומר לכבוד שבת קודש. הולך כל דבר שבא לעשות, יאמר לכבוד שבת קודש. כך כתב גם הרב אליה רבה, כתב בסימן ר' נ', שיש בזה עניין גדול, שאדם יאמר בפיו לכבוד שבת קודש. הגאון הרב ראשית חוכמה, שהיה הרבה לפניהם, היה בזמן מרן, רבי יוסף קארו, כותב הראשית חוכמה, שלמעלה המלאכים עומדים, בשעה שאדם אומר לכבוד שבת קודש, מברכים אותו, ומזכירים אותו שם לטובה. למה? כיוון שהוא מזכיר שבת, כי השבת היא, כל השבוע אנחנו חיים בזכות השבת, היא מקור הברכה, כמו שכתב רבי שלמה אלקבץ, עליו השלום. אז, והיא יום יחיד בשבוע, כנגד יחידו של עולם, זה עם ישראל, לכן אנחנו עם יחיד בעולם, קדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, ושבת זה יום יחיד בכל משך החיים, שהיא מעלתה גדולה מאוד מאוד, ולכן טוב לומר בכל דבר שמכין לכבוד שבת קודש. גם הרב קו הישר הביא אותם דברים, כתב שהמלאכים למעלה מיד מזכירים אותו לטובה ומברכים אותו בשעה שאומר בכל דבר. אפילו אדם הולך לומר להסתפר, הולך מחר רואה זה, יגיד לכבוד שבת קודש, מה אתה מפסיד? כל דבר שאתה עושה. לכן קום בא לקנות בגד, יאמר לכבוד שבת, אפילו שהוא מתכונן אחר כך לבוש אותו בחול, לבוש אותו בתחילה בשבת, כמו שכתב רבי יוסף חיים. למה? בגד של שבת ידוע שורה עליו קדושה מיוחדת. וכתב רבנו ארי שיכוון בשעה שבא ללבוש את הבגד של שבת ביום שישי בשם קדוש, שם של מלאך, אסור לומר אותו, אני אומר אותו בראשי תיבות, זהרי, זין, הרש, יוד, א', למד. ואז יכוון בו רק למחשבה, וילבש אותו, ואז חלה קדושה על הבגד. עכשיו, הבגד הזה אין לך למה, אחר כך הוא יוריד אותו, יקנה יותר מכובד, יקנה לשבת, וזה ישתמש בו בחול, אין לך למה, אז נמצא, שכל ימיו יש בו מקדושת שבת. גם הגאון רבי יעקב צמח, עליו השלום, בעל נגיד ומצווה, הוא היה עליו השלום, נשא את אחותו של רבי חיים ויטל, והוא למד אצל רבנו ארי. הוא היה בהתחלה מהנוסים בספרד, מסכן, שבו אותו ביותו ילד, תינוק. שבו אותו הנוצרים ממח שמם וזכרם, וגדלו אותו בתור נוצרי. והוא ידע, הוא היה פיקח, חכם, בונן שם בספרים שלהם וראה, וידע שהוא מהול, והוא יהודי, והיה שומר את עצמו. אחר כך שגדל, היה צעיר לימים, עמד על דעתו, בערך בגיל סביבות לפני הבר מצווה, ברח משם. והגיע לצפת, ואז רבנו ארי חיבק אותו וקרב אותו, הוא בא ואחר כך ישב ללמוד תורה, גם אצל רבנו ארי, גם אצל רבי חיים ויטל, ואחר כך כתב כמה ספרים, אחד מהם הכי מפורסם שבהם, נגיד הוא מצווה. יש בו כל מיני הלכות והנהגות ועניינים על פי הקבלה, ביניהם הוא כתב גם את העניין הזה, שיש בזה עניין גדול מאוד. והגאון הרב חידה בברכי יוסף מביא אותו גם כן. וגם הוא כותב שהוא נזהר בעצמו. היה הולך לשוק, הרב חידה. ראית אותו פעם? גם אני לא ראיתי. תזכה לראות אותו בקרוב. אז היה הולך לשוק והיה קונה פירות, ירקות, מיני ינות או כל מיני שמנים, סלטות. וכן זה הדרך. והיה אומר, לכבוד שבת קודש. עכשיו לא צריך לצעוק בקולי קולות. אפילו אומר בינו לבין עצמו. מועיל. בשמיים מקבלים. שמואל בן רחל, השם ישלח לו רפואה שלמה. גם אמרנו, הרבי אריה יהודה בן חיה. תזכירו אותם, שהשם יהיו בכלל כל תורי. אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רב מגן אברהם, גם הוא הביא את ההנהגה הזאת בסימן רשנון, וכתב, תדע שעל ידי המעשה הזה חלה קדושה על אותו חפץ שאתה קונה. עד כדי כך. אז נמצא מכמה בחינות יש מעלה גדולה, האדם מתרגל לעשות כן, וכך יהיה כמו שצריך. גם הרב דבר ביתו היה מקובל גדול. היה בזמן הרב חידה, הוא היה בבבל. היה ראש המקובלים. אבל היה הכל בצנעה. הרב ססון מרדכי, עליו השלום. הוא היה תקיף מאוד. והוא, המלך של פרס, אהב אותו מאוד. שלח לו פעם איזו גלימה מיוחדת ששילבש אותה בשבתות וימים טובים. הוא היה, עליו השלום, היה לו חזקה בבבל על העירוב של העיר, הוא היה עושה עירוב. היה איתו מעשה מאוד מעניין, שפעם אחת ביום שישי, אז איש אחד בא אליו, אחרי התפילה, היו כמנהגה מתפללים בנץ, ואחר כך קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. לא הולך לבית. הולך לבית, פתאום בא אליו יהודי, והביא לו איזה תרנגולת שאשתו קנתה, ואמר לו, תראה, אני ראיתי בה דבר של ספק, אשתי אמרה, שלחה אליך, אבל היא לא אמרה לי, אמרה לי, הלכתי לחכם ססון, ואמר לי שזה כשר. אמר לו הרב בובו, הכניס אותו לבית, ישב, הסתכל, איים, אמר לו, לא, זה טרף, תכף תקרא את אשתך. קרא לה, אמר, את אמרת הרב ססון. אני לא אמרתי מעולם שזה כשר. אמרה, לא, לא. יש אחד גר ברחוב שלי, קוראים לו חכם ססון, שהוא חזן והוא אני יודע מה, אני הלכתי אליו, ואמר לי שזה כשר. אמרתי, קראו לו. קרא לו, אמר לו, אתה אמרת על זה? אמר, כן. אשמח מה אמרת? זה טרף. לפי מרן מפורש. זה טרף. מצאו בתוך המעיים, היה שם נקב. נקבו המעיים, זה טרף. אז שתק, לא היה לו מה לענות. אמר לו, תשמע, אתה עכשיו תחליט, או אתה עוזב את העיר עכשיו, יום שישי היום, והולך לך לאיזה מקום שתרצה, או אני עוזב את העיר. שני חכם ססון פה בבגדד לא יהיה. תלמד אנשים טעויות, תפסוק הלכות מוטעות, ויתלו אותם עליי, זה היה מוכרח, תוך שעתיים, הרס את החפצים שלו, ועזב את העיר והלך. הרב הוא היה אדם מאוד קדוש. עליו רבי יוסף חיים כותב עליו דברים נוראים. כותב שהוא היה שם בבבל, בא איזה שייח אחד, הגיע, כנראה זה אותו שייח שהיה בזמן רבי חיים ויטל, היה בירושלים, קראו לו אבו סיפן. הרב חידה מביא אותו, את המעשה הזה. זה השייח שבזמנו היה המופתי של ירושלים, בזמן רבי חיים ויטל. ואז ירושלים, מאז ומתמיד, היה קושי במים. לא היה מים, גשם לא היה. והבורות, היו שותים מבורות, והבורות התייבשו. והיה קשה מאוד עם מים. והנה, זה השייח היה הולך בבוקר של יום שישי, אחרי הסביבות 10, הם מתחילים ללכת למוחרם משריף, להר הבית, להתפלל שם. אז הם היו נועלים את השערים של ירושלים, כל השערים שמסביב. למה? היו באים, זה ערבי נגד ערבי, הם גונבים אותם. אז היו באים מתי שהם הולכים למסגדים, היו באים לבתים, פעמים שודדים, אונסים, רוצחים, כרגיל, כמו שעכשיו יש בדיר אל בלח ובדיר אל אסד. מה שמה וזכרם. קיצור הדברים, אז הוא היה שקט, הוא שומע כל מים זורמים מתחת לאדמה. קרא את כל השכים הזקנים שהיו שם בירושלים. שאל אותם, מה זה המים האלה? אמרו לו, תשמע, אנחנו ככה, יש קבלה בידם של הערבים, דור מדור, היה מלך יהודי פעם, קראו לו חזקיהו מלך יהודה. כשסנחריב עלה על ירושלים כדי לכבוש אותה, השמיים עשו נס, חזקיהו המלך, על ידי שם המפורש, סתם מגיחון. מגיחון היו יוצאים מהר הבית. ומשם היו יורדים לירושלים, ובירושלים היה מים. היה מעיין של מים, נובע. וזה המים יורדים בסוף עד השילוח. מתחבר לשילוח. אז הוא, חזקיהו המלך, סתם מגיחון. והגמרא אומרת, סתם מגיחון, ולא הודו לו חכמים. אז אמרו לו, תדע, זה סתם את מגיחון, ולכן אנחנו לא יכולים לפתוח אותו. מה שאנחנו מנסים, אי אפשר. אמר להם, ומי יכול לזה? אמרו לו, יש איזה יהודי, אולי חכם יהודי הגיע מצפת, והוא המקובל גדול, והוא אולי יפתח לך אותם. זה כל זה הרב חידה כותב בספרו שם הגדולים. והנה, אמר, תקראו לו. הביאו את רבי חיים ויטל אליו. וחיים ויטל כבר היה נפטר רבנו ארי, אז הוא עלה לירושלים, וגר שם. אמר לו, אני מבקש ממך, לא מבקש, פקודה נתן לו. עד שאני הוא חוזר מהג'ימה שלו, זה בשעה אחת בצהריים בסביבות, רוצה שהמעיין יהיה פתוח. אם לא, חסר שלום, מי יודע מה יעשה לו. מה עשה רבי חיים ויטל? אמר, בשביל הנבל הזה, חתול מתה שווה ממנו, יותר טוב ממנו. אני בשבילו, אני אפתח את המגיחון. קרא שם, אמר שם איזה שם, משמות הקודש, וטס הגיע לדמשק. ונחת שם. נחת שם, קיבלו אותו בכבוד גדול. היה לו מזוודה ביד, אני יודע, אשתו איתו. לא ידעו מכלום, חשבו שהוא הגיע עכשיו, זה בליגלי, דרך ויזה. טוב, אז ישב שם רבי חיים ויטל, בלילה עשו לו כבוד גדול, דרש להם ברבים, אכלו והלך לישון. הלך לישון בידם רבנו ארי בחלום. אמר לו, חיים, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני ברחתי מירושלים, היה שם השייח. למה לא פתחת את מגיחון? אמר לו, כי לא רציתי להשתמש בשם המפורש. אמר לו רבנו ארי בחלום, אם אתה היית מגיע לפה בלי שם, אז לא הייתי מדבר. אבל אתה, אחרי שהשתמשת בשם המפורש, כדי לבוא לכאן לדמשק. למה לא פתחת? אז הוא עונה לו, ולמה אני אפתח לו? אמר לו, דע, אתה הניצוץ של חזקיהו מלך יהודה, וזה השייך הזה עם מחשמו, גלגול של הרשע של סנחריב. לכן קוראים לו אבו סיפן. אבו סיפן זה שתי חרבות. וסנחריב, סן, זה שתיים. שתי חרבות. אמר לו, טוב, אני מוצאי שבת, תחזור. אמר, לא, חלף שאתה... אם היית פותח, אתה משיח בן יוסף, היית מביא מלך המשיח. ואז זה היה מעשה. עכשיו הוא סופו של אותו רשע, הגיע לבגדד, ושם ישב שם, בנה לו כרגיל, בנה לו איזה מסגד, והיה שם. אחר כך מת, שמר, הלך לאור, הלך. איך אומר הזה? הטייסים אומרים, עלה נפשו עלתה למרון. טוב, זה קברו אותו איפה? שם, איפה שם תהיה קבורתו. איפה היה הבית שלו? שם קברו אותו. ומח שמם, הוא היה מחשף גדול, היו באים הערבים שם, יש להם חולה, מדליקים שם הנר, לא יודע מה עושים, מתרפא. ואז היהודים למדו גם לעשות כך. היו הולכים היהודים, והוא הרב ססון מרדכי, זה בעל כל ססון, היה מזהיר אותם, אסור. וזה כמו יזבחו לשדים לו אלוה, זה כמו מקריב קורבנות השדים. זה תמה היה. לא רשומים לו. למה? כשמסכן, בן אדם יש לו צער, בדל ויעבור. הוא עכשיו דואג לבעיה עכשיו, מה יהיה מחר לא אכפת לו. מה עשה הרב? הלך ושכר דירה מול המסגד הזה. הוא היה יודע, היה אומן גדול, היה יודע לכתוב, כך כתב אבי יוסף חיים, פעם כתב על ביצה של תרנגולת, כל פרק שמיני של שיר השירים. מי יתנך כאח לי יונק שדי מי, זה היה מונח שם באיזה ארון, היו מוצאים את זה פעם בשמחת תורה, והיו כולם רואים את ה... גם אחר כך צייר פרוכת גדולה מאוד, אמר לי מורבי, היום בית הכנסת הגדול של בבל, זה בקנישתא דשף ויתיב בנהרדעה. כאן שמואל היה שם ערב. שם הגמרא אומרת שהייתה שכינה שורה שם. אז הוא עשה פרוכת והיה צייר עליה מצד אחד כל גבולות ארץ ישראל, איך מחולקת לשבטים. מצד השני היה שם כל הסמלים של השבטים. והיו מוצאים אותם פעמיים בשנה. פעם בחג השבועות ופעם ביום שמחת תורה, כולם היו באים מנשקים את הפרוכת והיו שומרים עליה. מה נהיה איתה היום אני לא יודע. קיצור הדברים, אז הוא ישב שם באותו דירה ושם אותה ממול. וכתב על מנורה, כתב איזה, לקח קלף, כתב עליו למנצח מגינות מזמור שיר עם שמות הקודש, כמו שיש לנו אנחנו בסידורים וכדומה. אבל הוא היה לו... כל שמות מיוחדים שהיה יודע לכוון בהם, כתב אותם ושם אותם שם, והיה מתפלל שם. 6 חודשים היה גר שם, וכל לילה היה עושה תיקון חצות, עד שאחרי 6 חודשים נחרב לבד הבית ההוא שם, של המוסלמי הזה, ונהיה תל חורבות. איך? אף אחד לא יודע. עד שנחרב המקום, ואז הוא עזב את הדירה והלך. אחר כך הדירה הזאת שהייתה, היא נחרבה גם כן, הייתה ישנה, ואז מצאו שם את הקלף שהוא כתב, שם אותו ממול, וזה שם קודש, ואז ביטל את הטומאה הזאת, עקר אותה מן העולם. אז הוא כתב כמה ספרים, מזמור לאסף, יש לו ספר כל ששון, זה ספר מוסר, נפלא מאוד מאוד, פרקים פרקים, היה יהודי אחד פעם פה, לפני קרוב ל-30 שנה בשיעור, ואני הייתי מביא מהספר הרבה, והוא מצא עם בעליו הספר, מצא אותו, תרגם אותו לפרסית, ופרסם את זה בפרס. הוא נעשה מזה, הרבה אנשים חזרו בתשובה בזכות הספר הזה. אז הוא כתב גם ספר דבר בעיתו, שני חלקים. חלק אחד כולו מדבר על ענייני השבת, ההכנות לשבת. ושם הוא כותב גם את העניין הזה, שאדם יזהר לומר בפה בכל דבר שהוא קונה, ואפילו קונה רעיתים לבית, יאמר לכבוד שבת קודש. קונה מקרר, קונה מכונת כביסה, לכבוד שבת קודש. אנחנו מחפשים שיהיה לנו בגדים נקיים לשבת ונוכל ללבוש אותם. ואז הוא אומר, על ידי זה שורה הקדושה על אותו חפץ, והאדם מתברך מלמעלה. והוא כותב יותר מזה, כותב שנשמתו מאירה באור גדול מאוד על ידי האמירה הזאת, כמה המעלה שלה היא גדולה מאוד. רבנו יוסף חיים מביא בספרו בן יהוידע את מה שאמרתי לכם, כל זה, והוא כותב שם, זה מה שאמרו בגמרא, שפעם אחת אמר המלך לרבי יהושע, למה אתם עושים חמין בשבת? והחמין הריח שלו נודף. אנחנו עושים עם הגויים, עם מחשבה מזכרם, עושים כל מיני תפשילים, יש להם שפים וכל מיני מדענים, בית ספר מיוחד יש להם להלקים תעודות. לא קיבלת מהם תעודה של בישול? אז זה, ויש להם כל מיני תוארים. אף פעם לא יוצא לנו כזה. אמר לו, יש לנו תבלין אחד ששמים אותו בתוך החמין, ולכן ריחו נודף. אמר לו, מה זה התבלין? תגיד לי, אני אלך לקנה אותו, כמה שיעלה. אמר לו, לא, זה תבלין בשמו שבת. אמר, טוב, אז תן לי מהתבלין הזה. אמר לו, לא, מי ששומר שבת, תבלין הזה עוזר לו. מי שלא שומר שבת, תבלין הזה לא עוזר לו. אומר רבי יוסף חיים, עושה רמז, מה זה תבלין? אומר, תחלק את האותיות, שתי תיבות. יהיה תני לב. תני לב, אומר, כאילו אומר לאישה, את מבשלת, תתני לב בשעה שאת מבשלת, תאמרי, זה לכבוד שבת קודש. ואז יצליח האוכל. הוא בא לעשות עוגה, או כל דבר, גלידה, אני יודע מה שאוהבים לעשות, פופקורן, כל דבר שעושים, להגיד, לכבוד שבת קודש, זה תני לב. זה המקור, ראית שאחר כך בחמדת ימים, הוא הביא את עיקר העניינים הללו, כמה המעלה הזו גדולה מאוד. אחר כך יש לנו עוד דבר בהכנות לשבת, שאדם יכין את עצמו כהוגן. ולמדנו כמה, הנה הרמב״ם כתב על זה כמעט סימן שלם, פרק שלם כתב על זה. לא, יש לנו גמרא ארוכה, מסכת שבת, גמרא מביאה רשימה של תנאים ואמוראים, שהם בעצמם ביום שישי היו מכינים וטורחים לכבוד שבת. דוגמה, הגמרא מביאה, רב נחמן בר יצחק, מכתף העיל, מכתף ונפיק. רב נחמן בר יצחק היה ראש חכמי בבל שם, באותו דור. והוא היה בעצמו לוקח מסעות, שם על הכתפיים שלו, ומכניס לבית, והולך מוציא את הכלים של החול, החוצה, ומכניס שם בעצמו את הכלים של שבת. רבי אבו היה נחשב, בזמנו היה נחשב, לא מעלה גדולה, הוא היה גר בקיסריה. קיסרין, מה קורא לו קיסרין. קיסריה, שם היה ממלכה של הרומאים עם מחשמם, שהם היו שולטים פה, היה להם מנדט על ארץ ישראל. והוא היה קושר עליהם. היה כל דבר שהיה ליהודים, איזו בעיה, היה פונה לשלטונות, היו עושים בשבילו, היו... אז הוא היה, הגמרא אומרת, היום הוא היה עשיר גדול. אז מה היה עושה? כשהיה בא לכבוד שבת לעבוד, הוא קנה לו איזה כיסא יפה, עשוי משן של פיל, שנהב, יקר מאוד. היה יושב על הכיסא הזה, תחתקה, אז ראשי שם אומר שזה כיסא יקר מאוד, היה יושב עליו ועושה מלאכה לכבוד שבת, גם כששלא יתעייף ככה, אם זה יעשה איך שלא יהיה, צ'לה בלי, אבל יעשה ככה עבודה מסודרת, היה יושב על כיסא, והיה מכין את עצמו לכבוד שבת.
כן. שמאי בבית, שמאי?
כן.
שם ישמור אותו. כן. יש גם זוהר בפרשת עקב, דף ערב. שם הזוהר אומר, יש עין בית. הזוהר אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, נעשו את השבת לדורותם ברית עולם. זה זוהר מפורסם. דורש רבי שמעון לדורותם, לדרתם כתיב. דרתם אומר דירתם. צריך לנקות את הדירה לכבוד שבת, כמו שיחשוב כאילו ובאים כעת חתן וקלה, כעת להיכנס לחופה אצלו בבית. כמה היה דואג לצבוע, לסייד, לטייח, לתקן, שלא יהיה שום קטם, לא יהיה שום לכלוך, להבריק את הכל, להבריק את הבית, אז לא רק לכבוד פסח. שכן עושים מפסח עד פסח, כל השנה הלכלוך חוגג. ואז ערב פסח עובדים. אומר לו, אלא בערב שבת צריך לנקות טוב את הבית, להכין אותו כהוגן לכבוד שבת קודש. ואז אומר מי שעושה כן, זוכה זכויות גדולות מאוד. גם מזהיר הזוהר שם, ואומר, תדע, שכל המחלוקת בבית תמיד ביום שישי. וכן צריך להיזהר מאוד שלא לבוא לזה מחלוקת. לא האיש עם אשתו, לא עם ההורים, לא הילדים ביניהם, וכן זה הדרך. יש לו מחפש כל מיני... לא היה זה, היה זה היה רבי חיים פלאצ'י עליו השלום. הוא היה הרבה מאוד, היה תורח על העניין הזה, והוא כתב על זה הרבה בספרם. כתב, תדע שהשטן ביום שישי, כבר מהבוקר הוא מתחיל לעבוד הכי קשה, עובד יותר מכל השבוע ועושה כל מה שבידו כדי לסכסך ולעורר קטטות ומריבות ביום השישי. לכן כל ההודעות הכי לא טובות או המקרים הלא טובים, פציעות, שריטות, מכות, זה הכל ביום שישי מתחיל. למה? כדי לצייר את האדם לפני שבת, כדי שלא יהיה לו מנוחה בשבת. אז הוא אומר, לכן צריך להיזהר מאוד. היה עליו השלום, אז רבי חיים פלאצ'י בעצמו כותב, שפעם אחת היה איזה שכנים שם ברחוב, שהוא היה גר באזמיר. היו רבים. וכל יום שישי היו רבים. כמה מעשה בגמרא מובא, גמרא מביאה על רבי מאיר, שככה היה. בשכונתו היו שני שכנים שכל יום שישי היו רבים. מה עשה רבי מאיר? עבר ולקח דירה לידם וגר שם. וגר שם, אחרי שגר שם, שלוש שבועות עבר, אלה פחדו לריב, ביישוב. הוא רבי מאיר פה, גדול הדור. אז, עד שרבי מאיר, אחרי שבת שלישית, שומע את השטן צועק, וואי, דאבקה רבי מאיר, דאבו גברה מביתה. אוי, לא. שהרבי מאיר גרש אותו מהבית שלו, כבר היה שם הכתובת מייל שלו שאתה רוצה, ושם היה בא. אז רבי מאיר עקר אותו. ככה עשה רבי חיים פלאצ'י. היה שם שניים באזמיר, היו רבים. מה עשה? לא עשה הרבה, לקח את הכיסא שלו והלך ישב בחצר שלהם. רואים את הרב בעצמו עם כל הדרת פניו ובא עם ספר בידו, יושב, לומד. מה, איך יריבו? שתקו, מיד שתקו. ואז כל פעם שהיו מנסים להתחיל, הוא כבר היה, רואים את הקצה של הגלימה שלו מבחוץ, היו בוחים, וכך היה עושה משתיק אותם, בלי לדבר שום מילה. וכך עשה שקט, וכדי שלא יעשו שלום, מחלוקת, וכך הוא כותב גם בספרו, כף החיים שלו, כף החיים פלאצ'י, כותב, יזהר האדם מאוד ביום שישי. ולכן יהיה חכם, אפילו השני, הצד השני עושה איזה רעש, תשתוק, אל תדבר מילה. תשתוק לחלוטין, ובזה אתה מבטל כל המרעין בישין מעליך. הכל יהיה בשלומו. רבנו הארי כותב, שיזהר האדם שחוזר מבית הכנסת בליל שבת, ייכנס לביתו, ככה לשונו, ויאמר שבת שלום בכל רם ובשמחה יתרה. זה הלשון שלו. כלומר, בשמחה יתרה שבת שלום, אבל לפעמים זה גם זה. מה קרה לך היום? אתה פרצוף כזה צוחק, מי פגש אותך? אתה ענית. תגיד שבת שלום וזה ו... אמר לי אחד שמה שהוא עושה, הכל יוצא להפוך. הוא בא ככה רציני לבית, מה יש לך היום? אתה פרצוף חמוץ, כמו שאכל חמוצים וזה. מחורת הוא בא עם חיוך, מה קרה לך היום? אתה מחייך. ישתוק. ישתוק וגמרנו, וככה הכל עובר בשלום. בדיל ויעבור. אומר רבנו יוסף חיים, עכשיו מובן גם לפי זה, כך הוא כתב בספר בניהו, יש לו על השס, כתב פירוש אחד בן יהוידע, פירוש שני בניהו. בפירוש בניהו הוא כותב, שהיו נוהגים לומר, עד היום נוהגים, בבית אל, היו נוהגים, היו יוצאים החוצה להגיד קבלת שבת, 5 דקות לפני השקיעה. וכמו שהיום, היום אומרים את זה כבר אחרי השקיעה. אתה רואה, ראיתי מודעה באיזה מקום בית כנסת, מתי היום השקיעה זה 20 ל-5, נכון? קבלת שבת היה כתוב שם 5:10. כבר אנחנו הולכים להגיד שלום עליכם בבית. הוא אומר, קבלת שבת. איזה קבלת שבת? היא כבר באה השבת. אפילו באוסטרליה כבר נהיה שבת. אז הוא אומר, היו אומרים, אז היו יוצאים החוצה, מחוץ לבית הכנסת, לחצר, ומקבלים את השבת ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. רבנו הארי, הוא הנהיג את המנהג הזה. היה נוהג, הוא היה יוצא מחוץ לעיר ממש, כי היה בית הכנסת שלו, בית הכנסת הארי של היום, זה אותו בית הכנסת שהיה לו, אז זה סמוך ליציאה מהעיר. אז היה יוצא לשדה, כך הוא כותב בספרו שער הכוונות, תצא לשדה ותעמוד שפניך לצד מערב ותשים שתי ידיך תחבק זרועותיך זו על גב זו ימין על שמאל ותעצום עיניך ותאמר מזמור לדוד אבול השם בנערים אחר כך לך דודי בואי בשלום 3 פעמים בואי קלה לימין 1 בואי קלה לשמאל בואי קלה שבת מלכתה לאמצע ותעמוד, עדיין תעמוד, הוא אומר, לא תחזור אחורה, יש כאלה היום הרבה חוזרים, לא עושים כך. בן אורי כתב, ומיד תאמר מזמור שיר ליום השבת. למה? מזמור שיר ליום השבת, אותיות ראשי תיבות למשה. מה העניין משה פה? אלא כתוב בתורה, משה ייקח את האוהל. אז פשט, אוהל, זה האוהל שהיה למשה רבנו, אבל לא. מה אומרת? אוהל זה אור, בהילו נרוע לראשי. לנו היה, בזמן שעמדנו על הר סיני, היה לכל אחד מאיתנו נשמה יתרה של שבת כל השבוע. ואדם היה רואה בה מסוף העולם ועד סופו. ברגע שעשו את העגל, הפסידו את שתי העטרות. הרי היה להם 2 כתרים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. עכשיו הפסדנו את זה, מי לקח את זה? משה רבנו. אבל הוא נאמן, מה הוא עושה? בערב שבת, ברגע שאדם אומר, בואי קלה שבת מלכתה, הוא נותן לנו את הנשמה יתרה. אז תלוי איך האדם, אם הוא אדם ברכי, ועל יש לו יראת שמיים, ודבק בשם יתברך, אז הוא יכול להרגיש איזו הרגשה. אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מרגישים. אז הוא אומר לכן, אמרת בואי קלה שבת מלכתה, מיד תאמר, מזמור שיר ליום השבת, ותכוון ראשי תיבות למשה. כי הוא כתב את המזמור הזה. לכן הוא אומר, פרח רשעים כמו עשב, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, צדיק אתה מריפה חמורה, מה שם על קורח, ועל כל מה שעשו איתו. והסוף, שהכל יתוקן, אז סופו יתוקן. יופי לך, אתה בקיוסק שם המבסוט, ואתה מדבר על הכיף כיפק. גם שותים קפה ותה, גם מדברים. יופי. תן, איזה עולם הבא יש לכם? משהו. משהו, משהו. כן, מה יהיה?
מה העניין שהשם
מה אתה רוצה לדבר פוליטיקה עכשיו? משעמם לך היום. לא ראיתי אותך כמה ימים עד שבאת, אתה מדבר פוליטיקה. יופי. יופי, נפלא. לך שם על הקיוסק. שם מחכים לך. אז אומר, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. זה ראשי תיבות בשלום. בואו, זה בית. ונצא וב. לקראת למד. שבת שין. מלכתה מם. בואו ונצא. נו, אתה יכול לחזור על זה? לא, בואו ונצא. תקום בנץ, אז תוכל לדעת. אז אומר, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה, ראשי תיבות בשלום. כן, יהיה, הכל יעשה את זה בשלום. עוד, יש לנו עוד שאלה הלכתית, מה הדין אם מותר, יש בזה ויכוח בפוסקים. ביום שישי, אני רוצה ללמוד תורה. מותר ללמוד כמו ביום חול או לא? מדובר באחד שהוא נשוי, יש לו בית. הוא צריך ללכת, גם צריך ללכת המקווה, להסתפר, אני יודע מה, להחליף בגדים, להתרחץ, ולהכין את כל מה שצריך לכבוד שבת. אז עכשיו מה הבעיה? בזמנם שהיו לומדים, היו לומדים. עכשיו לומד, יכול לשכוח את עצמו, שעות על גבי שעות. ייכנס שבת, הוא לא ירגיש. אז השאלה, האם מותר ללמוד ביום שישי כרגיל, כמו שלומד כל השבוע? אז כתוב הפוסקים, כך כתב גם מרן, ימעיט מעט מלימודו שהוא לומד ביום חול. אלא קצת פחות, כדי שילך להכין את עצמו ולהכין את צורכי שבת. אלא רק אם יש לו שיעור קבוע, למשל יש לו איזה חברותה עם מישהו קבוע. אז גם ביום שישי מותר. למה זה זמן קבוע? אני יודע, הוא קם, מסיים ב3, מסיים ב2, מסיים ב4, אני יודע מתי שהוא מסיים, אז הוא יודע, מסדר את כל העניינים שלו לפני כן, ונשאר איזה דברים קטנים שנשארים לרגע האחרון. או אם זה שיעור תורה של רבים. שיעור תורה של רבים, ידוע, לזה אנחנו לא מבטלים. אין לבטל. לכן זה אפשר לעשות. כך היה, האמת שכך היו בישיבות. בזמנו היינו לומדים אצל, בישיבה אצל החכם מנצור בן שמעון, עליו השלום. היה קודש קודשים, גם הרב בן ציון אבא שאול. אז היינו מקצרים. כל יום היינו לומדים בישיבה אצל הרב, עד סביבות 13:00. ביום שישי, 11:30, היינו מסיימים. וגם היו לומדים דברים יותר קלים, לא גמרא, כל יום היו לומדים גמרא. אז היו לומדים פירוש ראשי על הפרשה. הרב היה שואל שאלות קשות, צריך לענות, להשיב. איפה כתוב המילה הזאת? איפה כתוב זה? שאדם יהיה לו בקיאות וחריפות וידע. אחרי זה למדנו גם משניות, היו לומדים משניות סדר טהרות. עם פירוש הברטנורה לו השלום. אז כך שכדי שיהיה אדם יהיה לו גם שיעור של רבים, גם שיעור קבוע, ואז הוא יודע שיש לו זמן אחר כך ללכת לסדר את כל העניינים שלו לכבוד שבת קודש. כך כתב גם הרב כנסת הגדולה, היה רבנו חיים בן בנישתי. שמעת עליו? שם חביב. מאיפה יצא חביב? מה? מה בן בנישתי? בן בנישתי. בורנשטיין. למה בן בנישתי? חביב, הוא היה חותם חביב. חביב, חיים בן יעקב בן בנישתי. ראשי תיבות חביב. מפה נהיה שם חביב. כל אחד היה נולד לו בן, קורא לו חביב. הבנת? אז הוא כותב בספרו, יש לו ספר כנסת הגדולה. שם אסף את כל הפוסקים שהיו לפניו, הוא חי לפני 400 שנה, אלה שהיו לפניו, קיבץ ואסף את כולם. הגאון הפרי חדש, חריף מאוד, מביא אותו הרבה, הרבה פעמים חולק עליו, אבל מרוב שחיבב אותו, לא היה זז ממנו, כמעט אין סימן בשולחן ערוך שהוא לא מביא את הכנסת הגדולה. לפעמים הוא מסכים איתו, לפעמים כותב, ואני לא כן עמדי. וכותב למה? כותב נימוקים. אז הוא היה גאון גדול, הכנסת הגדולה, כותב שאנחנו נהגנו באזמיר שלא עושים ישיבה כמו כל יום, אלא לומדים פירוש ראשי על התורה. כדי להבין, כי מה כתב מרן בהלכות שניים מקרא ואחת תרגום, שמצווה לדעת מה הוא קורא בשניים מקרא ואחת תרגום. יבוא פרשה בשבת וקורא את הפרשה, ואני לא יודע. הנה אנוכי ניצב על עין, מה זה? ואבוא יום אל העין, איזה עין? אה? אחד אמר לי, זה בעין קרם, הוא הלך לעין קרם. מה, אבוא יום אל העין? אז הוא אומר, אז צריך לקרוא, לדעת מה הוא לומד. רש"י מפרש כל תיבה ותיבה, כל מילה ומילה, ואם המילה מופיעה באיזה מקום, הוא כותב. וצריך לדקדק גם בלשון של רש"י. לפעמים הוא כותב, תף א', אחד שאל אותי, מה זה תף א'? תרגם אונקלוס. לפעמים א' תף, אונקלוס תרגם. למה פעם הוא כותב כך, פעם הוא כותב כך? יש סיבה. אז כל דבר שהוא כותב, רש"י, צריך לדקדק בו, למה כתב כך, כי הוא היה מגדולי הראשונים. כותב הרב חידה, שאם ראית אצלו איזה דבר, תתלה את הטעות בך ולא בו. ואם ריק הוא מכם, מה שהפסוק אומר.
חילה הרב, שאלה קצת, זה איחור אבל אקטואלי. למדנו לפני כמה רגעים לגבי לחד מזמור שיר יום השבת ושיעור כיוון מערב את שלושת החלקים האלה. מה יעשה בית הכנסת שרוב הציבור חוזרים בחזרה אבל הוא רוצה להמשיך להישאר למערב?
אז אתה יודע מה אני עושה כשאני נמצא במקום כזה שכולם הופכים? אני יודע מראש שהם הופכים, אז אני קורא את זה קצת יותר מהר. הם מנגנים, והיו עולים שיסה שוסייך ורחקו. תגמור, ותגמור, השם הלך, תגמור לפניהם גם. וגם, הרי בלב אחי, הם בדרך כלל רוב בתי הכנסת היום. אומרים את זה אחרי השקיעה. ואנחנו צריכים לומר, בואי קלה, קודם השקיעה. מה נפקא מינה? אתה אומר, בואי קלה, אחרי השקיעה, כבר הקלה באה. לכן מקדימים. אתה בלי מספרים, יש מספרים פה. בלי מספרים אתה לא יכול לדבר. איך? מה? טיפה לצד? למה טיפה? לא, אז תתפלא, תגיד לפני כן, מה קרה לך? אתה תתחיל, תקרא בקצב שלך, אל תשים לב מה שהם עושים. קרא לך סידור ביד ותקרא. כן. מקסימום, אתה יודע מה? לך דודי, אתה יכול לדלג, תקרא רק את הפסוק האחרון, בואי בשלום עטרת בעלה, כי אתה צריך לומר את זה לפני השקיעה. בכל מקרה אתה צריך לומר לפני השקיעה. ואחרי זה מיד מזמור שלום השבת, אחר כך תשלים את הפיוט, בואי קלה, תשאיר אותו. מה הבעיה? כן, אפשר למצוא פתרונות. אז בסדר, אז כך כתב הכנסת הגדולה. עכשיו, רבי יעקב צמח, אותו הזכרנו, הוא מביא לשאלה אחרת. השבוע יהיה לנו, יש קצת בעיה בזה, מה? לגבי הנחת תפילין, אם מניחים תפילין ביום שישי אחר הצהריים או לא? הרי ידוע, בראש חודש אנחנו במוסף מוציאים את התפילין, נכון? לפני כבוד ראש חודש. למה? אי אפשר שתי אותות ביחד. תפילין נקרא אות, חודש גם נקרא אות, בפרט שאנחנו אומרים במוסף כתר, כתר ייתנו לך, אז אתה לא יכול להגיד מוסף ואומר כתר, ויש לך, איתך, עליך תפילין. עכשיו אגב, זו שאלה שמצויה הרבה. לפעמים מתפללים עם ליטאים. אם אתה מתפלל עם חסידים, אין לי בעיה. למה? הם אומרים כמונו, כתר ייתנו לך. ליטאים לא אומרים כתר, אפילו בשבת. הם אומרים, נקדישך ונעריצך, נקדש את שמך בעולם, שם שמקדישים אותו בשמי מרום. מה הדין, אני יכול לומר כתר? כן, רב פיינשטיין עליו השלום, שהוא בעצמו היה ליטאי. כתב בספרו אגרות משה, שאם אתה מתפלל עם ליטאים, ואתה בנוסח אחר, נוסח ספרדי, שאומר כתר, אתה יכול לומר בינך לבין עצמך, לא בכל. כתר יתנו לך, אפילו שאני אומר את המילה יחד, כולם קדושה לך ישלשו, תאמר את זה בינך לבין עצמך. ואין בזה איסור לא תתגודדו. למה אין? כיוון שהגמרא כך אמרו, ביבר הבא חלקו שם בגמרא, והסכימו שאם יש שני בתי דינים באותו עיר, לא נקרא לא תתגודדו. אנחנו נקראים שני בתי דינים באותו עיר. זאת אומרת, ידוע, יש בית הכנסת שמתפללים ספרדים, בית הכנסת מתפללים אשכנזים. אז כל אחד יש לו את המנהגי אבותה בידה. יש לנו גמרא מפורשת בפסחים. מנהג אבותינו בידינו. אז מנהג אבותינו כך לומר, אני אין לי בזה לא תגודדו. רק מה, אני לא חזן שלהם. אני מתפלל בין כולם, בתוך הציבור. אז אני יכול לומר את הנוסח שלי. עכשיו, מה השאלה? שאלה ביום שישי, אחר חצות היום, מתחילה הערת שבת. זה לכולם. ומתחילה הערת שבת, תכף נראה גם שאסור לעשות מלאכה. איזה מלאכות מותר? מתי? מי? כמה זמן? יש בזה גם כן חילוקים. אז כבר שמתחילה הערת שבת בחצות, אז עכשיו אני אניח תפילין אחרי חצות, או לא. בא לי להניח תפילין, או בוא, אתה יודע מה? לא הנחתי בבוקר רבנו אותם, אלה שמניחים האחד אחרי השני, לא בבת אחת. והוא נזכר, לא הנחתי היום של רבנו אותם, רוצה להניח כעת של רבנו אותם. מה אתה אומר? מה ישלה? מה?
יש מחלוקת.
מחלוקת? הוא בגן שהוא היה, אמרה לו הגננת, שכל דבר שישאלו אותך, תגיד יש מחלוקת. זה חביבי, זה בדיחה ישנה, אדוני הנכבד. כן. שר כוח. אז בקיצור, יש מה עושים עכשיו עם העניין הזה. רבי יעקב צמח, בנגיד הוא מצווה, וגם הרב חמדת ימים כתבו שלא יניח תפילין אחרי חצות היום. והביאו את התשובה של רמה מפנו. מפנו היה ענק, גדול בזמנו. בנו מנחם עזריה מפנו, כותב שכיוון שמתחילה הערת שבת מחצות היום, גם מי שמניח תפילין יחלוץ אותם. ובטח אסור לי להניח תפילין אחרי חצות היום. כך, אלה, זה כך דעתם שאין להניח. אבל יש לנו, ראינו דעות אחרות. יש לנו מהר"ם פפירש, שהתלמידו של רבנו ארי, רבנו מאיר פפירש, הוא היה מעניין, היה אשכנזי, והוא קץ, המשפחה שלו גם קץ, הוא היה כהן. והוא למד אצל רבנו ארי, כל החברים היו ספרדים. ורבנו ארי עצמו אשכנזי. והוא למד אצלו, והוא כתב מהר"ם פפירש, שאפשר להניח תפילין אחרי חצות היום. והביא תשובת מארי אירגז. מארי אירגז היה גאון גדול, רבי יוסף אירגז. שושות דברי יוסף. שושות דברי יוסף, הרב יביע עומר מביא אותו הרבה. הוא כותב שאפשר, והוא מביא ראיות, שאפשר להניח תפילין אחרי חצות היום. יוצא, יש לנו כאן מערכה לקראת מערכה. האם, שם, למה אתה עומד? האם, נניח תפילין ביום שישי אחר חצות או לא? עכשיו, למה השבוע היה לנו בעיה? כיוון שבראש חודש אנחנו לא, חולצים את התפילין. דעת חכמי הקבלה, רבנו ארי לא דיבר בזה, אבל דעת חכמי הקבלה, שאחרי שהתפללת מוסף, אל תניח תפילין, עד חצות היום. זאת אומרת, בסתם ראש חודש, למשל יום חמישי, יוצא גם ראש חודש, אז אני חולץ את התפילין במוסף, אחר כך יש הרבה שהם מתפללים מנחה בזמנם עם תפילין. רק לא יעשה את זה בפומבי, משום מהורה, אבל בינו לבין עצמו, רוצה בבית, לשבת ללמוד תורה, ללמוד תורה עם תפילין, אשרה ואשרה הלכו. אז ראש חודש, חצי היום הראשון אני אומר לו אל תניח, איך שניח חצות היום זה בסביבות 11:30, אתה יכול להניח תפילין, אין בעיה. אבל עכשיו ביום שישי אתה תרתי דסת, יהיה לך משני צדדים. אם לא הנחת בבוקר, אז עד חצות אתה לא יכול להניח, כי זה עדיין הערה של ראש חודש, והערה של מוסף, היא נמשכת עד זמן מנחה. עכשיו יש גבול. מתחיל כעת זמן מנחה, חצי שעה, אומנם יש לי חצי שעה באמצע, חצות, הרי אני לוקח חצי שעה מחצות ואז נתפלל מנחה. אז עכשיו, ביום שישי יש בעיה. אז נניח, הכל בבוקר. תרבנו אותם לפני מוסף. ואחר כך, ככה לא ייכנס לבעיה. אבל בדעבד, כך כתב הרב בן איש חי, שבדעבד, אם לא הניח תפילין של רבנו תם לפני החצות, יכול אחרי החצות היום כן להניח תפילין. אז אפילו ביום שישי, בדעבד אפשר להניח תפילין, אבל לכתחילה לא ייכנס לעניין הזה. לא. למה לא יניח רבנו תם לפני שחרית? כיוון שאיף אנחנו, הוא לכתחילה, הוא לא יכול להניח בלי לברך. אז לכתחילה, איך אנחנו עושים? אנחנו מברכים על של ראשי ופותרים את של רבנו תם. אז הוא לא יכול לעשות כך. הוא יכול לעשות אולי אחרת, אתה יודע מה? הוא יניח בבוקר את של ראשי, ויקרא איתו את פרשת קדש לי כל בכור ראה כביאך, יחלוץ, וילבש עוד פעם את רבנו תם, ועוד פעם יקרא איתו שמע ישראל וכדומה, ויחלוץ אותם ויחזור לשל ראשי. אז מה אין מה לעשות? הוא יתחיל לעשות סירוגין.
לא,
לא. לפי ההלכה, אנחנו לא נכנסים בספק, כיוון שיש מחלוקת בזה. כיוון שהיה דעתו מראש. להניח, והוא לא, הוא לא עזב את בית הכנסת. אם הוא היה הולך הביתה, אז אני אומר לו, בביתה תניח דבריך על של ראשי. אבל הוא נמצא עדיין בבית הכנסת. לא צריך. עכשיו, מה לגבי מלאכה? עשיית מלאכה ביום שישי, אני מדבר אחר חצות. זאת אומרת, עד חצות לכולי עלמא, כל סוגי המלאכה, זאת אומרת, חיית, סנדלר, וכל מיני מלאכות שהן חשמלאי, אני יודע מה יכול לעשות בשופי. לפני חצות אין פה שום בעיה. עבר חצות היום, מרן כתב, ככה הביא את המורדכי והבודרהם, רבי דוד הבודרהם. כתבו, וגם הלבוש, כולם כתבו פה אחד, שמהחצות היום אסור לעשות שום מלאכה, חוץ מהכנות לשבת. זאת אומרת, אתה יכול לצמיק ואתה יכול להתרחץ, אתה יכול לשטוף את הבית, ואם לא חיבסת, לחבס מה שצריך, וכל מה שצריך להכין לכבוד שבת, בישולים ועניינים ואפייה, רק מלאכות של שבת. אבל מלאכות לא של שבת, אם אתה רוצה לנקות את המטבח פתאום. מה יש לך מה זה? את הרצפה תנקה, אבל את הארונות, אני יודע מה הוא רוצה לעשות, לקחת כלים ולהתחיל לשפשף אותם. מעכשיו לכבוד פסח. זה לא ביום שישי, לא אחר חצות. אתה צריך להתכונן לשבת. וגם לא מצווה לבוא לשבת שהוא הרוג כבר ועייף, ואין לו טיפה כוח לנשום, ובא כמו איזה פגר, חוץ מכבודכם, בא לשולחן שבת. זה לא יפה. אני צריך לבוא מסודר, מאורגן. תראה, רבי חיים פלאצ'י כותב, אשרי מי שהולך לישון ביום שישי בצהריים שעה אחת. למה? כדי שיבוא לקידוש שהוא רענן. היום אין לנו את הזמן הזה, זה חורף, יום קצר. אבל הוא יכול, מי שקם באמת מוקדם מאוד, עולה ישן בלילה, ישן איזה שעה, שעתיים לפני הצהריים, כדי שיחליף כוח, ויבוא גם, לא יבוא עצבני, כי אדם שלישן, הוא אוטומט, הוא בשולחן, על כל דבר מרגיז אותו. כל דבר הוא קופץ, הוא בעצמו לא יכול לסבול את עצמו. אז זה לא כך, צריך להיות רגוע, הוא בא מקבל פני הקלה, פני שבת. זה לא כך מקבלים את פני השבת. צריך להיות רגועים. לא, באמצע הנחה של רבנו תם לא. אבל בן איש חי מצא פתרון לזה. הוא אומר, תחלוץ, תענה אמן, ועוד פעם תלבש ביחד, שברצף, שלא יהיה הפסק בין יד ושל ראש. כך כתב הבן איש חי. אז אם כן, עכשיו מה עם מלאכה? דעת ראשי, שאפשר לעשות מלאכה אחר חצות, ולא עשו אלא ממנחה קטנה. זאת אומרת, היום בסביבות, נגיד, 2:30 בצהריים, זה זמן מנחה קטנה, קצת אחרי. לקחתי קצת יותר מקדם אז משתיים וחצי תפסיק לעשות מלאכה. אבל עד שתיים וחצי, דעת ראשי, אתה יכול לעשות מלאכה אחרת. גם הראם כך סובר. אבל כדאי להחמיר, ואדם יזדרז לא להשאיר מלאכות לאחר כך, למאוחר. זה לא טוב, אלא צריך שיהיה כמו שצריך. עכשיו, מה לגבי נסיעה? זו פה בעיה כואבת מאוד מאוד. יש לנו גמרא במסכת סוכה. גמרא מפורשת. גמרא במסכת סוכה, דף ממדלת. גמרא אומרת שאסור לצאת לדרך ביום שישי. והגמרא מדברת על הבוקר אפילו. אבל מה זה נסיעה? שלוש פרסאות. שלוש פרסאות, בוא נגיד בסביבות, אמנם זה קצת יותר, זה שלוש שעות. נסיעה של שלוש שעות, אתה אסור לך לנסוע ביום שישי, אלא אם כן אתה עושה את זה בבוקר. זאת אומרת, מיד אחרי תפילת שחרית, הוא יאכל משהו יטעם, ואז יצא לדרך. למה? כי אני צריך להביא בחשבון שאולי יהיה איזו תקלה בדרך, חס ושלום, ואז צריך לעשות חשבון של הלוך וחזור. זאת אומרת, תמיד אתה עושה את החישוב כמה אורך זמן הנסיעה שאתה צריך לנסוע. אם האורך של הנסיעה היא שעה, אז אני צריך לקחת שעתיים לפני כניסת שבת, כדי שאם יהיה איזו תקלה שאני אוכל גם לחזור. זמן של הלוך וחזור. אבל עכשיו יש גם בזה יש חילוקי דעות. למה? במראה כתוב שכל זה מדובר שאין איתו את האוכל של שבת. אבל אם הוא לוקח איתו כבר אוכל של שבת, אבל מה זה אוכל של שבת? הוא צריך להכין גם של הלילה וגם של הבוקר וגם של אחר הצהריים של סעודה שלישית, כל השלושה עובדות. ולחם וכל מה שהוא צריך, יש לו הכל איתו. אז כך שהוא יבוא לשם וגם לא יבוא להם בהפתעה, ייפול עליהם פתאום ואז הם ייכנסו לבהלה ויכולים לבוא לחילול שבת גם, בגלל שאיזה מישהו נחת עליהם פתאום בפתע בלי להודיע עליהם. אז כל זה צריך להביא בחשבון מראש ולא לעשות כן. הרמב״ם כתב שאם יש איתו כל צורכי הסעודה, הוא אומר מותר לו לצאת, אבל גם לא יצא אחר חצות אלא לפני חצות היום. אז בכל מקרה צריך לפני 11 וחצי לצאת, והיום בימינו שיש פקקים זה צרה צורה. אני יודע, היה פעם מקרה, אספר לכם מעשה נורא, אני מכיר אותם שכנים שלנו, נסעו לבני ברק, היו צריכים לעשות שבת חתן לבני ברק, ואז כל המשפחה של הכלה יצאו מירושלים, ומונשיהם ובניהם ותלמידיהם ושכניהם וקרוביהם ובני דודותיהם וכולם. וכיצור נסעו, הגיעו לאזור שער הגיא, סוף שער הגיא, לא עליכם, חול לא יבוא ולא יהיה, הייתה תאונה, נסגר הכביש, המשטרה הודיעה שלפחות שעתיים הכביש סגור. זה היה ימי חורף, וזה היה בסביבות 1:30 בצהריים. זאת אומרת, עד 3:30 אין להם סיכוי לזוז, ואז שיתחילו לזוז מי יודע מתי יגיעו. אחרי זה התברר שגם עברו שעתיים, המשטרה אמרה שעתיים, אבל תמיד יש עוד הערכת זמן, אתה יודע. אז השעתיים האלה נהיו 6 שעות. אז נתקעו שם, אבל היה להם נס גדול. מה הנס היה? שהאוכל של שבת של החתן היה מוזמן מירושלים, וגם האוטו הזה עם כל האוכל והמשקעות והלחם והחמין והכל היה שם. ואז היו איזה 1,000 איש עמדו שם, סיפר לי היהודי, זה היה סיפור נורא והיום. כל השבת הם עשו שם בשטח. אז ירדו, עצרו את המכוניות בצד, והיה שם איזה שדה, יצאו לשדה, והוא הלך, פרק את כל המטען וקרא להם לעזור לו. אז הכינו, התפללו שם, עשו מניינים, התפללו שם מנחה ועשו קבלת שבת, והוא צריך להוציא את כל המוקצה שיש בכיס וכל הזה, תאר לך איזה בלגן. ואחר כך להתפלל ערבית, והחתן נמצא שם והכלה פה, והאוכל כאן, הקלה והאוכל היה פה, והחתן היה שם. אז הם כבר הודיעו להם שהם לא באים, הם סגור, מסגור. אין יוצא ואין בא. לכן אדם צריך תמיד להיזהר, להביא בחשבון כל מיני, אתה לא יודע איזה תקלות יכולות להיות. לפעמים מה שלמדנו כעת, רבי חיים פלאצ'י הזהיר אותנו, שיש כל מיני הפרעות, השטן עושה כל מיני הפרעות לפני כניסת שבת. לכן תמיד אדם יעשה מראש, יכין את עצמו, שלא יבוא לידי איזה תקלה, שלא יבוא לאיזה. בכל אופן, ההלכה, שמחצות היום אסור לצאת לשלוש פרסאות, זאת אומרת נסיעה של שלוש שעות ודאי שלא, זאת אומרת אחרי 11:30. זאת אומרת אם הוא רוצה לנסוע נאמר לצפת, צפת היום זה בסביבות 2:30, נגיד 3, כן זה 3 שעות. אז באמת יש בעיה, באילת בטח שלא, זה רק מהבוקר. וכן אז זה הדרך, יעשה את החשבון שלו ויזהר לא לעשות נסיעות ב... זהו, סמוך לאחרי חצות היום, נסיעות ארוכות לא יעשה, אבל נסיעות קצרות כן.
טיסה במטוס, טיסה במטוס, להזמין טיסה, אם יש לו טיסה,
אחרי חצות, והוא בטוח שלא יהיה פקקים בדרך? היום אין מצב, אין מצב היום שאחרי חצות היום לא יהיה פקקים.
מטוס.
איפה יש לך מטוס היום? לאן? איפה יש לך?
יום שישי
מהבוקר אין בעיה. אבל אנחנו רואים היום לא רק זה, גם אלה שבאים מחוץ לארץ הרבה פעמים, והטיסה הייתה אמורה לנחות לפני הצהריים ביום שישי, קרה עשרות פעמים, כמעט כל יום שישי זה קורה, שהטיסה מתאחרת, מתעכבת, והם נוחתים בשבת פה, או בכניסת שבת, ואז הם לא יכולים לצאת משדה התעופה. הם כבולים, הם סגורים. יש גם שאלה אם מותר להם לצאת מהמטוס, זה עוד בעיה. כבר נהיה שבת. אם זה לפני שבת, הם יכולים. אבל מה עם המזוודות? מה עם שאר החפצים? לכן כל אלה צריך להיזהר מאוד. צריך מאוד להיזהר. לא לעשות נסיעות סמוך לשבת, תמיד לקחת מקדם בטיסות 24 שעות מראש, לא לעשות זה. אז לכן זהר האדם, נתפלל לרפואת רבי יהודה אריה בן חיה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות.